אוקיי. טוב, אני מתחיל עכשיו את ההקלטה, לא הקלטתי קודם, אז נתתי רק את... שנייה אחת. נתתי רק את הרקע של אנחנו עוסקים פה בדברים שהאדם שעושה אותם פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. ופשטו את זה בדיני גרמה, דיברנו על זה שיש מחלוקת בין המאירי לפני יהושע, מה זה חייב בדיני שמיים, האם חייב לשלם, כמו שאומר המאירי, או חייב רק בעבר איסור, ולכן זה אסור בעצם, לא שהוא חייב לשלם. דיברנו על שלושה מקרים בסמסטר הקודם, בסמסטר הזה, או בעצם כבר גם בסמסטר הזה, ועכשיו הגענו למקרה הרביעי, שזה יודע עדות לחברו, ולא מעיד לו, שגם כאן בעצם הוא פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. נתתי כמה דוגמאות, או לפחות הקדמתי קודם כל, יש חובה להעיד, אם לא יגיד ונשא אבונו, הדיון שלנו זה בשאלה אם מישהו לא קיים את חובתו, האם הוא צריך לפצות את הניזק, ואם זה בדיני אדם או בדיני שמיים, הניזק פירושו, זאת אומרת מי שהפסיד בגלל שאתה לא באת להעיד, על פי התורה הקדמתי עוד, על פי התורה כמובן רק שני עדים מוציאים המון, עד אחד מחייב שבועה, לגבי חיוב השבועה של עד אחד, אבל עדיין אם השני לא נשבע, אז הוא משלם, בתוך שני יכול להישבע משלם. והדין הזה של המיתוך יכול להתפרש בשתי צורות, באופן מאוד סכמטי, אפשרות אחת, שזה כנס, אם אתה לא נשבע, אז קונסים אותך לשלם, כי אחרת אין שיניים לחיוב שמוטל עליך להישבע, אתה יכול להגיד לא רוצה להישבע ולא תשלם שום מחיר, לכן חייבים לדאוג לזה שיהיה פה מחיר, כדי שיהיה שיניים לחיוב להישבע, ואז התפיסה היא שזה כנס, לפי זה, אז העד האחד מחייב אותך שבועה, הממון הוא רק איזשהו פועל יוצא, לעומת זאת בתפיסה השנייה אומרת לא, העד האחד מחייב אותך ממון, כשזה עד אחד ולא שניים, יש לך אפשרות להיפטר אם תישבע, אוקיי? אז, אבל אם לא נשבעת, אז לא נפטרת, אז אתה, מה שאתה משלם, הממון שאותו אתה משלם, זה ממון שהעד עצמו חייב אותך, בסדר? וההבדל, אמרתי, בין שתי התפיסות האלה, ובשאלה, איך אני מתייחס לעד שלא העיד, יכול היה להעיד ולא העיד, האם הוא ממש הפסיד ממון, לבן אדם שלטובתו הוא היה אמור להעיד, כי הרי אם השני לא היה נשבע אז הוא היה משלם, אז בעצם יוצא שהפסדתי לו ממון, אם התשלום שהוא היה משלם כשהוא לא נשבע, זה חיוב הממון שנוצר על ידי העד, יותר קל להגיד שעד שלא העיד הפסיד אותך ממון, אם התשלום של הממון הוא רק כנס כדי לתת שיניים לחיוב השבועה, יותר קשה לומר שהעד שלא העיד הפסיד אותך ממון, עד כאן זה היה ההקדמות, עכשיו כן היינו בשאלה, סליחה.
בינתיים קצת על נוסח אחר, אפשר להוסיף לחקירה הזאת אפשרות שלישית. מי שמחייב אותי זה התובע, התובע מחייב, אבל בעיקרון אם אני מכחיש, זה טענה חזקה אמרו לו, אבל אם העד ואני מסרב להישבע, אז נוספה ראיה נגדי, מה פתאום אתה מסרב להישבע? יכול להיות שאתה צדיק, אבל מאוד יכול להיות גם שאתה יודע שאתה אשם, שאתה חייב כסף. אז עכשיו יש ראייה נגדי, ועכשיו מה שמחייב אותי זה לא העדות של העד שקיים אותי שבוע.
אלא בתוספת ראייה מזה שלא נדבעת.
כן, אבל התובע מחייב.
טוב, פה זה באמת שאלה אם זה שם הטוב, שם הגרוע, זה כבר יהיה כבר, זה כבר תלוי השאלות הקודמות שלך.
אבל זה רק היה בשביל להגיד, הנקודה המרכזית היא לא זה שיש כאן מנגנון שלישי, אלא שבכלל לא צריכים להיקלע לדיכוטומיה הזאת של האם העד מחייב אותי או שהוא לא מחייב אותי. תמיד מה שמחייב אותי זה התביעה. העד, למה אני חייב לשלם? כי בא עד.
לא, מה שמחייב אותך זה גם לא התביעה, מה שמחייב אותך זה של אביטה.
נכון, זה של אביטה.
בסדר, אבל זה לא, התביעה שלנו לא זה. העד שלא בא להעיד, הוא לא פוגע בשאלה אם להביא או לא.
זה תמיד כמה גורמים שמצטרפים לזה שבסוף אני חייב. יש ראייה, לכאן,
ויש הוא אף אחד. אבל כשאתה דן בשאלה, עד חייב להעיד, הוא לא עשה את חובתו, לא בא להעיד. טוב, אני שואל, האם הוא הפסיד אותי ממון? אם העדות שלו נוטלת חלק, נכון שיש עוד דברים, נוטלת חלק, ובלעדי אני לא מקבל את הממון, זה אומר שהפסיד אותי ממון.
האם זה תנאי
הכרחי? לא, אבל אם המיתוך אתה מבין אותו רק בתור כנס כדי לתת שיניים בחיוב השבועה, לא, כי אז העד הוא אפילו לא חלק ממה שמחייב אותך ממון. אתה לא חייב ממון.
בלעדיו לא
הייתי חייב ממון. לא, בלעדיו לא היית משלם. חייב אתה גם עכשיו לא חייב.
אז בסדר, אבל על הכנס, על זה הוא נשאר.
לא, זה מה שאני אומר, עכשיו, עוד פעם, אפשר היה להגיד, אבל יש בהחלט מקום לחלק. עוד מגיע לזה, אבל יש בהחלט מקום לחלק. לא, הוא לא הפסיד לך את הכנס. כי אתה לא חייב לך את הכנס, כנס זה עונש עליו, זה לא קשור אליך. לך לא חייבים כלום.
הוא לא חייב, אבל עכשיו...
מה אתה רוצה?
אני, בכיס שלי יש פחות כסף.
לא, בכיס שלך לא, אין יותר כסף, לא שיש פחות כסף. לא, זה הבדל. כי אם הוא חייב לך, אז בכיס שלך יש פחות
כסף. בקטנים זה לא הבדל.
לא, זה יותר גדול, זה יותר גדול, בפברי אחרים. לבין מישהו שגרם לך הפסד, לבין מישהו שלא גרם.
אם אתם מדבר כאן על דרמה.
אז מה? אבל שאלה אם זה גרמה, עוד מגיע לזה. שאלה אם זה גרמה להפסד או זה גרמה למניעת רווח. זה לא אותו דבר, ממש לא אותו דבר. טוב, עוד מגיע. בכל אופן, אז זה המקרה, אז בואו ניכנס למקרה הרביעי, אני נכנס לגמרא. זה מופיע גם אצלכם בקובץ, אז תוכלו לראות את זה גם דרך שם. והיודע עדות לחברו ואינו מעיד לו. כן, אני מסמן את זה לטובת החברה שבזום, אבל אתם צריכים לראות את זה. והיודע עדות לחברו ואינו מעיד לו. האמת שבעצם אם יש לך, רגע, אם יש לכם אינטרנט, אתם יכולים להיכנס פשוט לזום. ולראות את הקובץ שאני משתף עם החברה של הזום, אתם גם כתיבו את זה מה שאפשר לכם. אוקיי, בסדר. כי פה פשוט הסימנים.
לא כבר במחשב.
אבל אני לא ממליץ, כי זה קצת מורכב להשתיק את הזום כשאתם באותו חדר.
עוד פעם?
הוא כאילו לא נותן להשתיק את הזום, זה קצת מורכב.
אוקיי, טוב. בכל אופן, אז פשוט אני מסמן פה, אז לכם אין את הסימונים. זה לא משתיל. היודע עדות לחברו ואינו מעיד לו. זה המקרה הרביעי שמופיע שם בבריתא. שואלת הגמרא במה יסקינה? איך מדובר? הנה אמא בבית רי. פשיטה, דאורייתא הוא, אם לא יגיד ונעשה הבנו. כן, זאת אומרת, מה אתה אומר, שמדובר פה בשני עדים שיודעים עדות ולא באים להעיד? אז אם ככה זה פשיטה, אז עדים דאורייתא אם לא יגיד ונעשה הבנו. פה זאת נקודה מעניינת, מה זאת אומרת פשיטה דאורייתא אם לא יגיד ונעשה הבנו, מה פשיטה?
משמע כמו
הפני הרשוע,
פשיטה
שהוא
חייב שיש
איסור. נכון, יש פה, אז לא פשיטה שהוא חייב לשלם, זה אין שום פשיטה, אז מה אם לא יגיד ונעשה הבנו? לא יגיד למעשה הבנו, הכוונה שזה לא בסדר. מה פתאום חייב לשלם? מה, אני חייב לך משהו? אני חייב להעיד, ולא קיימתי את חובתי להעיד, אני גרמתי לך איזשהו נזק, מה זה קשור? מנעתי ממך רבע, האחרון, איזה מי אמר להם.
איך אתה נזק?
מה?
קצתי כסף,
לא משנה,
לא כתוב בתורה. מה שכתוב
בין
להגיד
למעשה הבנו,
לא כתוב
שאתה חייב. בתורה, מה שכתוב אם לא יגיד למעשה, כתוב שאתה חייב לבוא להעיד. אז אם לא באתי להעיד, עברתי על מה שכתוב בתורה. תגיד לי, אם... מה קרה עכשיו? אם הדיון הוא בסך הכל נזק שגרמתי, אז מה אכפת אם כתוב בתורה אם לא יגיד ונעשה הבנו, אבל אם לא היה כתוב. תכלס זה שלא באתי להעיד, גרם לך הפסד. כשמביאים פה את האיסור, זאת אומרת אומרים, בתורה כתוב אם לא יגיד ונעשה הבנו, פירוש הדבר שזה שלא באת להעיד, זה לא בסדר, כי כתוב אם לא יגיד ונעשה הבנו. אז מכאן לכאורה נראה שהדיון בסוגיה הוא לא על התשלום, אלא על האיסור. פשיטה, זה דאורייתא. עכשיו, עוד הערה, הגמרא גם לא אומרת פה, הרי אם אני אזכיר לכם במקרים הקודמים, הגמרא שאלה פשיטה בדיני אדם נמי מחייב. פה הוא לא שואלת את זה. זאת אומרת, ברור לגמרא שתשלום בדיני אדם ודאי אין כאן. זה ברור. כל הנקודה היא שהתשלום בדיני שמיים, או האיסור בדיני שמיים, פני יהושע מאירי, הוא פשיטה. זה השאלה של הגמרא. כי במקומות הקודמים, הגמרא שאלה לא רק שזה פשיטה שיש חיוב בדיני שמיים, אלא החיוב בכלל בדיני שמיים, ובדיני אדם. פה הגמרא לא שואלת את זה, זאת אומרת, לגמרא ברור שחיוב בדיני אדם לא יהיה פה. נכון? זה ברור. כל השאלה זה אם החיוב בדיני שמיים הוא חידוש, או שזה פשיטה. למה לא? למה שלא יהיה חיוב בדיני אדם? כי זה לכל היותר גרמה.
כן.
לכל היותר גרמה, אם בכלל.
לכל היותר
הימנעות מהשבת הבידה. נכון, זה אפילו יותר גרוע, מכמה מאוד נגיע לזה בהמשך. אבל זה לכל היותר גרמה, זאת אומרת, גרמי ודאי שזה לא יהיה פה, אין פה חיוב בדיני אדם, זה ברור. כל הדיון של הגמרא זה אם זה פשיטה, שיש חיוב בדיני שמיים או לא. אוקיי? מעבר לזה, כמו שאמרתי קודם, אפילו בדיני שמיים, לכאורה נראה מהגמרא שהדיון הוא לא על התשלום בדיני שמיים, כמו המאירי, אלא על האיסור, כמו שאומר הפני יהושע. אמנם היה אפשר לחלק, והיה אפשר להגיד שמה שכתוב אם לא יגיד ונשא עוונו, יכול להיות שהגמרא מבינה שונשא עוונו פירושו לשלם. לא נשא עוונו הכוונה יענש, איזה עונש יש, אין עונש על זה, זה לא שם במייסה. תגיד לי, עונש בגיהינום, אני יודע, אתה מדבר בעולם הבא. בסדר, יכול להיות, אבל יכול להיות שהגמרא מבינה שאם לא יגיד ונשא עוונו מה שכתוב בפסוק, ושאם אתה לא בא להעיד, אתה תצטרך לשלם. למרות שמבחינת ההגדרה הפשוטה, ודאי שאין פה חיוב בדיני אדם, אלא מה? אתה צריך שלם בדיני שמיים, ואז יכול להיות שזה הולך גם עם המאיר. זה לא?
בנסב, או לא, לשום הזאת, להגיד שהיא רומזת לכשלום,
אם לא יגיד בנסב או לא, זאת אומרת, הוא נצטרך לתקן את המלוות, זה הכוונה. זאת חובת התיקון של מה שגרמת, מוטלת עליך.
מי משתי הילדים בדיוק יהיה חייב, זה גם כן.
שניהם.
זה מה, יש אבל...
שניים שעשרו,
שניים
שעשרו, הכל
יכול להגיד שזה...
לא, שניים שעשרו, כי פה השניים פועלים יחד, אחד לא יכול לעשות נזק כזה.
זה שניים שעשרו באופן שאף אחד לא יכול, אבל לגבי כזה
מעדים, זה חצי-חצי,
אני לא יודע.
שלשים בממון.
כן.
כמו תשעה שישבו על ספסל. תשעה שישבו עוד פעם, תלוי מה קורה עם כל אחד לחוד.
כן, אם כל אחד לחוד לא היה
חודר, וכולם ביחד. וכולם התיישבו בבית אחד גם. אז כי אם האחרון התיישב, אז זה כבר ברבה. טוב, בכל אופן, אז לפי המאירי, אני חושב שאין מנוס, אני אומר, באמת זה לא פשוט הפסוק, אבל לפי המאירי אין מנוס, אלא להגיד שבאמת מה שכתוב בפסוק, אם לא יגיד בנשא עוונו, הפסוק אומר שאם אתה לא תבוא להעיד, אתה צריך לשלם, אבל בדיני שמיים. אם הגמרא נראה שזה רק בדיני שמיים ולא בדיני אדם. אם זה באמת כך, אז יוצא פה דבר מאוד מעניין. בכל מקרה, גם לפי המאירי, החובה שלך לשלם בדיני שמיים זה לא בגלל דין גרמה. כי אם זה היה מדיני גרמה, אז אתה לא צריך, שוב לא צריך את הפסוק. גרמה ונזיק, אם אתה שלם, כל גרמה חייב לשלם בדיני שמיים. הגמרא מביאה את הפסוק לפי המאירי, כי בפסוק כתוב שאתה צריך לשלם. לא דין גרמה הכללי שגרמה צריך לשלם בדיני שמיים. אז זה שכתוב בפסוק, אם לא יגיד למסע הבנו, זה גוף המתפרש בתור חובה לשלם אם אתה לא בא להעיד. אבל אז יוצא שלפי המאירי בכל מקרה, המקרה הזה חריג מהמקרים הקודמים. כי המקרה הזה חיוב התשלום פה הוא לא מהדין הכללי שכל מזיק בגרמה חייב לשלם בדיני שמיים. יש פה שהוא דין ספציפי שמחדש את התורה, זאת אומרת לכאורה יוצא מכאן שאתה בעצם אפילו לא גרמה, אתה אפילו לא גרמה. אלא מה? יש דין מיוחד מהתורה שאתה צריך לשלם אם אתה לא בא להעיד בדיני שמיים. לפי המאירי. לפי המשהו הזה איסור, והמאיר זה חיוב תשלום. ולכן אני אומר שלפי המאירי בכל מקרה, אפילו אם אני מציל אותו קצת מבחינת מהלך הגמרא, בכל מקרה יש פה מקרה שהוא חריג, מתוך שאר המקרים האחרים לא רבה איתה. כי גם אם מדובר פה בחיוב תשלום, זה לא חיוב תשלום מדיני גרמה. ולמה באמת לא? למה לא? זה קשור למה שאמרתי לך קודם. עכשיו, מה שקורה פה, אני לא באמת, נגיד, אני אעשה את זה, אני אקצין את השאלה. אנחנו יודעים שבמקום שבו זה בריא הזקה, אז זה גרמי, זה לא גרמה, לפי חלק מהראשונים. אם זה הרבה למשל בקונטס דינא דגרמי, אז אחד הקריטריונים שלו זה אם זה בריא. אם בטוח יקרה הנזק, אז זה לא גרמה, זה גרמי. אוקיי? עכשיו פה אם זה שניים, בטוח יקרה הנזק. שניים היו רוצים את הממון, אם אין שניים, אין, לא יוצא הממון. אפילו אחד לא יגיע, אבל אין פה שבועה, אתה לא תקבל את הכסף בכל מקרה. אתה יודע? אז לכאורה, בדיני גרמי היית צריך לשלם.
זה היה גם 100% בריא זה, כי יש תמיד אפשרות שיבואו עדים אחרים.
כן, אבל בהנחה שהשתיים האלה לא שקרנים, אין סיבה שיבואו עדים אחרים. בהנחה הפשוטה היא שיש לך שני עדים, הם לא משקרים.
הרב אמר קודם שזה אפילו לא גרמי, זה
מניעה. אין עדים הפוכים, אבל יש לי שני עדים שהייתה הלוואה.
יש שיבואו עדים אחרים שהייתה הלוואה
אחרי. לאותו כיוון?
כן, אז ממילא יוצא שאני לא גרמתי לך שום נזק.
אוקיי.
רגע, הרב אמר קודם שזה לא גרמה אפילו זה מניעת הצלה. ועכשיו הרב
לא,
זה שזה גרמה...
את זה, זה אני רוצה להוכיח. את זה אני רוצה להוכיח. כי אם לא היה הבדל, זאת אומרת ככה, אם לא היה הבדל בין מניעת הצלה לבין גרמה, היה פה מקום להתחיל לדון, אולי זה גרמי, ואז הגמרא באמת הייתה יכולה לשאול בדיני אדם נמי לחייב. זה לא עולה על הבעד.
צריכים להוכיח שאין שום מדין אחרים.
מה?
סתם, זה בעיה
שלו. בסדר, יכול להיות שאנחנו נצליח להגיע לזה, אז יעמידו ברוקינטה שיש סיטואציה כזאת. בסדר?
יש לך הוכחה שאין עדים אחרים, אבל אין לך הוכחה על ההלוואה עצמה שהיית קיים.
לא, יש לי. לא, שני עדים האלה עצמם אומרים, רק אנחנו רואים, לא היו אחרים.
על סמך העדות של עצמם, אבל הם גם מעידים באותה הזדמנות על ההלוואה ניקח.
אז מה?
אז הם לא אמרו
ש... לא, הם לא באו להעיד, אבל כששואלים אותם אחרי זה, עכשיו אנחנו באים לחייב אותם. שואלים אותם, תגידו, היו עוד עדים? אחרי שתפסנו את המלחם שהם לא באו להעיד. היו עוד עדים או לא, רק אנחנו היינו.
אז הם סיפרו באותה הזדמנות את המעשה.
לא משנה, אבל הם לא...
אז זהו, אז נגמר הנזק.
לא, אתה...
אה, הוא כבר היה שואלה.
לא, איך אתה מחייב אותם? אתה מחייב אותם לשלם. אתה מחייב אותם לשלם, אתה כבר יודע שהייתה הלוואה. הם הודו אחרי זה, או לא יודע, קרה משהו. קרה משהו, לא משנה מה.
לא, צריך להעמיד בוקינטה שהבן אדם חייב נעלם, הוא לא פה.
אולי, לא יודע, אבל קרה פה משהו שאנחנו כבר יודעים שהייתה הלוואה, הילדים עדיין לא באו להעיד ולכן אני מחייב אותם, ואז אני יכול לשאול אותם, תגידו, היו עוד ידים. בסדר, בסדר. אני, כלומר, עוד פעם, זה לא קושייה חזקה, אני רק מנסה לחדד את הקושי כדי להוכיח את מה שאמרתי קודם. שבעצם לא עולה פה דיון בגמרא בכלל על חיוב לשלם מדיני אדם. למה? לא בגלל הגרמה שבזה. אלא בגלל שם, הרי מי שעשה לך פה את הנזק זה הלווה שלא שילם. זה עשה לך את הנזק. אני, לכל יותר, יכולתי להציל אותך מהשקרן הזה שלא רוצה להחזיר לך את ההלוואה, ולא הצלתי. דבר כזה זה לא נקרא גרמה בנזיקין. זה לא גרמה ולא גרמין ולא כלום. לכן, באמת, יכול להיות שזה חוזר ומאיר את הצורך לפי המאירי, להגיד, למה צריך בפסוק להגיד, אם לא יגיד לנסה הבנו, ולפי המאירי הכוונה ישלם את הנזק שהוא גרם. גם צריך, יש דין כללי שגרמה בנזיקין חייב לשלם בדיני שמיים. לא, זה לא דין לגרמה בכלל, כך שבכל מקרה המקרה הזה הוא לא גרמה. בכל מקרה, המקרה הזה הוא לא גרמה ולא גרמין ולא כלום. זה מניעת הצלה מהפסד. אוקיי? זה מניעת, אבל את ההפסד עשה לך הלווה. הלווה שלא משלם, הוא יפסיד אותך. לא העד. העד יכול היה להציל אותך ולא יציל. אתה יכול לתבוע מישהו, מישהו עבר ליד הנהר, הרכוש שלי תובע בים. בסדר? מעשה ידיי תובעים בים. מישהו עובר ליד הים, ואין שום מה, בלי שום מה, זה יכול להושיט את היד ולהרים את החפץ. להציל אותו בשבילי. בלי סיכון, בלי מאמץ, בלי הוצאה כספית, בלי כלום. הוא לא עשה, לא בא לו. בסדר? הוא אמר איסור של השבת הבדה, לא תמוד אדם רכם, מה שאתם רוצים. אבל הוא לא עשה את זה. האם אני יכול לתבוע אותו בדיני שמיים? מה פתאום? זה לא נקרא, זה לא נקרא גרמה. זה גם לא גרמה. זה מניעת הצלה, זה לא הפסד. ההפסד עשה הנהר. הנהר הפסיד אותי. הבן אדם היה יכול להציל אותי ולא הציל. לכן שם זה לא שייך בכלל לסוגיה גרמה וגרמי. זה מה שאני רוצה להגיד. ואם זה כך, אז עוד יותר ברור למה הפסוק צריך להשמיע לי שבמקרה כזה יש חובת תשלום בדיני שמיים. כי בדיני גרמה רגילים זה לא יוצא. כך שבכל מקרה, בין אם זה לפי הפני יהושע, בין אם זה לפי המאירי, די ברור שגם אם מדובר פה בחיוב תשלום, זה לא חיוב תשלום של גרמה. יש פה איזשהו מקרה שהוא חריג. אוקיי? אוקיי. הייתי אומר אפילו יותר מזה, חיוב תשלום בגרמה, מה שהמאירי אומר חיוב תשלום בגרמה, פירושו, זה בעצם חיוב פיצוי. הכולו יוצא בדיינים, ובעצם הטענה כלפיך שאתה גרמת לי נזק. משום מה התחדש פה שהוא לא יוצא בדיינים, אבל אתה גרמת לי נזק. אוקיי? פה, אין, זאת לא העילה שבגלל תובעים אותך. לא מי שגרמת לי נזק. אז יוצא שהתשלום שלך הוא בכלל לא פיצוי עבורי. זה כנס, זה לא ממון. בשפה פשוטה, זה בא להניש אותך, סבא תוצאות אם עשית משהו כזה, אך כמובן גם בכנסות, הרי בסוף כשאני משלם את הכנס אני משלם אותו לנפגע, אבל המהות של תשלום כנס זה לא פיצוי לנפגע, המהות של תשלום כנס זה עונש לפוגע, רק אם אתה כבר משלם כסף, תשלם את זה כבר למי שנפגע, זאת אומרת יכול להיות שיש פה אפילו משהו עוד יותר מרחיק לכת, זאת אומרת גם אופי התשלום הוא אחר, זה לא בכלל התשלום של פיצוי, כמו שאנחנו מכירים בגרמה, שצריך לפצות בדיני שמיים. פה זה לא פיצוי בכלל, זה עונש. עונש, זה שלא היית בסדר. אך פה העונש הוא לפצות את הנתבע, לפצות את מה, את מה שקרה. ככה אני חושב שאפשר ללמוד לפי המאירי. אוקיי. אז הגמרא חוזרת אחרי זה ואומרת, אלא בחד, כן, אז הקושיה הייתה, אי אפשר להעמיד את זה בשניים, כי זה פשיטה שיש חיוב לשלם, כי הרי כתוב בפסוק, אם לא יגיד לנסע עוונו, או איסור לפי הפני יהושע, או נסע עוונו זה תשלום לפי המאירי, אז זה פשיטה, אומרת הגמרא, אלא בחד, כן? שמדובר שהיה עד אחד, יכול היה להעיד לטובת אחד הצדדים, לא בא להעיד, ואז מה? פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים, ושוב פעם, לפי, לפי המאירי, חייב בדיני שמיים הכוונה לשלם. לפי הפני יהושע חייב בדיני שמיים, עבר איסור. אוקיי? ושוב פעם אנחנו צריך לדון לפי כל אחד מהם מה קורה באחד. אוקיי? ומה שקורה באחד בעצם, אז אם אנחנו נגיד שמדובר פה על איסור, אז אולי זה יותר קל. לפי הפני יהושע. כי באחד, החידוש הוא שגם באחד יש איסור. אם לא יגיד נעשה עוונו, היית חושב שזה רק בשני עדים? אני אומר לך לא, זה גם באחד, לפחות במקום של העדות של האחד יש איזושהי נפקות משפטית. כי במקומות אחרים, לא רק שאתה לא חייב להעיד, אלא אולי אפילו אסור לך לבוא להעיד, נראה למעט בפוסקים. אבל לפחות שיש נפקות, כמו חיים שבועה. אז כאן, בעצם עברת האיסור, לא באת להעיד, ושימו לב, אם באמת אני מבין את זה כך, אז לא צריך להיכנס לשאלה מה היה קורה אם הוא היה בעל העיד. כי אם הוא היה בעל העיד השני, היה יכול להישבע ועדיין להיפטר. זאת אומרת, אתה את הכסף שלך בכל מקרה יכול להיות שלא היית מקבל. אולי כן או לא, אבל אי אפשר לדעת. נכון? האם אני חייב להוכיח נזק? תשובה היא לא, כי אם מדובר פה על האיסור, אתה תבוא לבית, אתה יודע עדות, תבוא לבית, אם תגיד את העדות, מה שיצא אחרי זה יצא, יישבע, לא יישבע, ישלם, מה זה העסק שלך? יש עליך חובה, אם לא יגיד לנסה אבל לא. תבוא לבית הדין, זה לפי את מיהושע. ואז היה אפשר להגיד שהחידוש של הגמרא זה שגם בעד אחד יש חובה לבוא ולהעיד, ואם הוא לא אומר להעיד, הוא אומר איסור. בלי קשר עכשיו לשאלה מה השני היה עושה. לפי המאירי זה יותר מסובך. כי לפי המאירי החובה של האחד היא חובה לשלם. החובה של שניים זה פשיטה שהם צריכים לשלם. אבל שם גם ברור, כי גרמו להפסד בסופו של דבר, לא קיבל את הכסף שלו, אז הוא חייב לשלם. אבל באחד, הרי זה תלוי בשאלה מה יעשה המטבע. זאת אומרת, אני עד אחד נגדו שהוא חייב, עכשיו השאלה מה הוא יעשה. אם הוא יישבע, אז עדיין זה שלא באתי להעיד, אם הוא היה נשבע. אם הוא הייתי בא להעיד, הוא היה נשבע, אז זה שלא באתי להעיד לא גרם שום הפסד. אז על מה אני צריך לשלם? אוקיי? לך תדע אם הוא היה נשבע או שלא היה נשבע. ואז אנחנו נכנסים לשאלה, טוב, אז פה באמת, אבל יש איזושהי אפשרות שהוא לא היה נשבע, אז הוא היה צריך לשלם, על האפשרות הזאת בעצם יכול להיות שאתה צריך לשלם. אבל זה כבר באמת חידוש גדול. רק יש פה, לא רק שאין פה גרמה לאח מניעת הצלה, או מניעת הפסד, זה בכלל ספק מניעת הפסד.
אולי צריך
לתמחר
את
זה,
לפי הסיכוי.
לפי זכות ספקו, כן, הסיכוי שהוא היה נשבע, לא יודע איך מודדים את זה, אבל הסיכוי שאולי הוא היה נשבע.
אם הוא חייב על הכל, אז גם
בשתי
עדים אפשר לחייב כל אחד על הכל. אם תיתן שזה פיצוי יומשי, שאם אתה עד ולא...
מה, בניתוך? על העד.
כן, אם אתה עד ולא העד איתה, אתה חייב את התעריף של העדות. כאילו, אם זה 100 שקל 100, אז גם אם יש שני עדים כאלה, כל אחד חייב 100.
מה, כמו בזוממים אתה מדבר.
כן.
בזוממים כן משלשים.
זהו, בזוממים משלשים, נכון. זה יקרה גם כאן. בסדר, אבל זה יכול לתרץ. בכל מקרה, אתה יכול להשתמש באותו רעיון. להגיד, אם יש שניים, אז יש לך שותף לחיוב, אבל אם לא, אז נכון שזה לא היה ודאי, אתה לא משלם על הנזק שגרמת,
אתה לא רואה כמו שאתה... לא, אז זה לא קשור. אז אני אומר, אם זה הפני יהושע, אז אין בעיה כי זה איסור. מה אתה איסור? כי סוף סוף, גם הוא היה נשבע, מה זה קשור? התביעה עליך היא לא זה שהוא לא קיבל את הכסף, אלא זה שהצדק לא יצא לאור. זאת אומרת, אתה יודע את עצמם?
אי אפשר להגיד שזה כנס, לא?
אז אני אומר, עכשיו, ביוק זה מה שאני אומר, עכשיו השאלה, מה קורה לפי המאיר? לפי הבני יהושע זה יותר קל. לפי המאיר, אז לפי המאיר לא בחיוב תשלום. פשוט חיוב התשלום הוא על הפסד שגרמתי. גרמתי בעקיפין, אבל גרמתי. פה בכלל לא ברור שגרמתי הפסד. יש פה ספק אולי גרמתי הפסד. אני אומר יותר מזה. ספק אולי לא הצלתי מהפסד, לא גרמתי להפסד, אלא רק לא הצלתי, עוד יותר רחוק. אז גם על זה לפי המאיר יצא לשלם בדיני שמיים? עכשיו, אם אני לא, כמו שאמרתי קודם, שהחיוב גם בכלל לא באמת בגלל ההפסד, גם לפי המאיר חיוב התשלום לא בגלל ההפסד. זה עונש, זה סוג של כנס. אז יותר כאן, אז אני יכול להגיד, מה שאמרתי לפני יהושע, אבל גם המאיר, אצל המאיר היא העונש, הוא התשלום. אצל הפני יהושע, העונש הוא בשמיים, לא משנה מה. אבל עדיין הרעיון לפי המאיר יוצא במקרה הזה כמו לפי הפני יהושע, ואז באמת יש פה פסוק שאומר לך, אם לא יגיד לנושא עוונו, אפילו עד אחד, בגלל שיש איזה נפקות משפטית, כי יש פה חיוב שבועה, אתה צריך לשלם את הכסף שהוא הפסיד, לא בגלל ההפסד שאתה גרמת, זה מה שאני רוצה לומר. וזה ממשיך את מה שאמרתי קודם לגבי השני עדים, שלכל אורך הדרך רואים שהדיון פה הוא לא דיון על תשלום של פיצוי למי שנזק. גם לא פיצוי של עקיפין וגרמה והכל, זה בכלל לא פיצוי. זה מניעת הצלה, מניעת הצלה זה תשלום שהוא עונש, זה כנס. אז אם זה ככה, אז הגמרא אומרת שגם באחד שמנע ספק הצלה, איתינו עליו את העונש, כי זה בעצם עונש אני לא אגיד, זה בכלל לא קשור להצלות ולהפסדים. זה העונש על האיסור שאני לא אגיד. אם אתה עברת על איסור אני לא אגיד, והאיסור הזה קיים הרי גם בעד אחד, סוף סוף היית צריך לבוא ולחייב שבועה, אם לא באת, יש לך עונש. מהו העונש לי אם לא אגיד? התחדש בתורה שהעונש לגבי אם לא אגיד, זה עונש תשלום. זה לא. כמו הדין זוממים, מחוקת ראשונים, אבל כמו הדין זוממים, אם זממו ולא הוציאו את הכסף, הרי הם חייבים אותם לשלם. ששם בכלל לא היה הפסד. למה הם חייבים אותם לשלם? רק זממו, לא עשו. לא פסקו את הדין על פיהם. אז פסקו, אבל לא הוציאו את הממון. אז רואים שברגע שזה עונש, אז התשלום שאותו אתה משלם זה רק קצבה. כמה צריך לשלם בשביל לקבל את העונש. אז לכן פה כבר לא מטריד אותי השאלה, רגע, אבל מה יקרה אם הוא כן יישבע, או שאם הוא לא יישבע, או כל מיני דברים כאלה. אוקיי. בהמשך, הגמרא מביאה מה החידוש. כן, דיברנו על זה שהמבנה של הסוגיה הוא שדנים בארבעת המקרים, ואז בהמשך הגמרא דנים בכל אחד מהמקרים מה החידוש שיש בו. והיודע עדות לחברו ואינו מעיד לנמי. אומרת הגמרא, מהו דתימה? מיימר, פה אני מסמן, כן? מיימר בחירה ומסדין עלה, אבי מודה, דין מועד המשתה בלשיקה, ותראי שמה אינה מילה לחיים. כמה שמלה? מדובר בעד אחד, זאת המסקנה. מה החידוש בעד אחד? פה פתאום עולה אפשרות, אפילו בעד אחד זה פשיטה. למה זה פשיטה? בעד אחד? לא כך ברור, למה זה פשיטה? אבל הגמרא מסבירה, שזה לא פשיטה, כי יש פה איזושהי אפשרות שהוא כן היה נשבע ולא היה משלם, ואז לא גרמתי הפסד. כמה שמלן שעדיין אני צריך לשלם. השאלה היא, מה הכמה שמלן? האם הכמה שמלן שגם על ספק הפסד משלמים, או כמה שמלן גוף על מה שאני אמרתי קודם? כמה שמלן שהתשלום הזה הוא בכלל פיצוי הפסד, לכן לא אכפת לי אם יש אפשרות שהוא היה נשבע ונפטר.
זה
אותו
פשיטה כמו השאלה הראשונה, לא אמור להיות פשיטה. כמו שני עדים, ככה גם בעד אחד. רוצה פשיטה שהגמרא אמרה קודם, למה בשני עדים זה היה פשוט? אמיר לשיטתו, אבני יהושע לשיטתו, גם כאן הם
יכולים... לא, בעד אחד מי אמר שיש בכלל אם לא יגיד ונעשה עוונו.
למה לא?
אני אמר שכן.
התורה אומרת שזה רק שני עדים?
אולי, כן. עוד מעט נראה, יש ראשונים שקודם
בזה. בפשטות זה לא, זה צריך להיות מצוין באיזשהו מקום. אם כתוב סתם אם לא יגיד הפוך, זה אפילו מנוסף בלשון יחיד.
למה אני לא? הלשון יחיד הראשונים כבר כותבים פה, שתמיד שכתוב, והוא לא עד או ראה או שמע, כתוב עד ויחיד זה שני עדים.
בסדר, אפשר להגיד את זה, אבל להגיד שזה משהו שזה לא עד אחד, זה כבר מוגזם.
אבל להגיד שזה פשיטה.
לא, זה פשיטה אחרי שזה כתוב בתורה, זה אותו פשיטה של השני עדים.
לא, אחרי שזה כתוב בתורה, זה פשיטה של עד אחד וגם, אין בזה חידוש, בזה עצמו אין חידוש. אני חושב ש... לא, הפרה יכלה לתרץ את זה, היא לא מתרצת את זה.
לא, אני מרגיש שזה המשך של הפשיטה הקודם. זה כאילו...
אבל זה לא באמת...
זה היה מכירים לחלק עם שני עדים אחד, אז זה מה שהגמרא אומרת מיד, זה החילוק היחיד.
לא,
מה
לא
אומרת? זה משתמק מהחילוק.
מה לא אומרת את זה?
זה מה שהיא אומרת,
זה החילוק. מה הייתה צריכה להגיד? לא, מה הייתה צריכה להגיד שבעד אחד אין את אם לא יגיד? יש עתים להגיד, החידוש הוא שיש עתים להגיד.
כן, אבל למה בכלל היה מקום להגיד שזה לא חל עליו?
בגלל שעד אחד לא רוצים הבא.
זה בדיוק מה שאת אומרת, בגלל שאחד יישבע לשקט. ואם היה במשפט במשיקה, ואז העד אחד לא היה מחייב.
לא, זה מדבר על ההפסד.
נכון.
אבל מה נזקקת להפסד? אני לא מה שאמרתי קודם, הרי התשלום פה לא פיצוי על הפסד. אז מה לחרות לי אם יש אפשרות שהוא היה נשבע או לא היה נשבע? זה לא הדיון. הדיון הוא בשאלה האם עבר את האיסור שאני לא אגיד. בלי קשר לשאלה עכשיו מה יקרה אחרי
זה. הסברה היחידה לטעון שהאיסור שלי לא יגיד חל רק על שתיים ולא על אחד, זה החילוק שהגמרא אומר. שבעד אחד יש אפשרות, יהיה יש אפשרות.
לא, יכול להיות שהחילוק הוא שעד אחד לא מוצאים ממון.
לא, למה? אבל אם עד אחד, אם היינו מחליטים כאקסיומה שאף אחד לא נשבע על השם, אז זה נזק שנגרם עד אחד.
לא, כי עד אחד לא מחייב ממון.
למה?
עד אחד מחייב שבועה.
הוא היה מחייב שבועה, ובסוף הוא היה נשבע. אתה אומר שזה לא נזק
ובשתי
נזק.
כן, לכן אני אומר, זה חיוק אפשרי. יכול להיות שרק בשני עדים, יש לי להגיד ונעשה עוונו.
זה היה הגמרא שזה לא נכון.
בטח אם אתה מדבר ונעשה עוונו, בטח כשאתה מסביר שונעשה עוונו פירושו התשלום הוא עונש, כמו שאמרתי במאירי. עונש זה על מצב שבו גרמת איזשהו הפסד ודאי, במקום שבו לא, או לא גרמת הפסד. אז יכול להיות שזה לא בסדר, אני לא יודע בדיוק מה, אבל... מי אמר של דבר כזה גם נאמר ונשא עוונו. הגמרא איכשהו לא אומרת את זה. זאת הגמרא כן נזקקת לשאלה, לאופציה הזאת שאולי יהיה שווה לשקר ולא ישלם. זאת שאלה מעניינת, כי הרי הגמרא פה רק מסבירה ואמינה. בסופו של דבר, אוקיי, ולמה ואמינה זאת לא נכונה? שתי אפשרויות. או שמשלמים גם על ספק מניעת נזק, היא מניעת נזק, או שבאמת התשלום הוא על האיסור, שאם להגיד לנושא הבנו, אז מה אכפת לי אם היה יוצא מזה נזק או לא היה יוצא נזק, התשלום לא בא לפצות על נזק. זה גוף מה שהתחדש פה.
לא שזה לא נחשב ספק, אבל זה כלול באפשרות הראשונה.
כן.
לא, שלא צריכים לחשוב שזה צד כזה שהוא יישבע בשקר, זה דבר שקורה פעם מיליון שנה.
אוקיי, בסדר, זה סעיף של האפשרות הראשונה.
כן, כן.
בסדר?
אבל סוף בסוף הוא לא העיד פה, אחרי הכל לא מעיד פה.
עכשיו השאלה, אז למה הוא צריך לשלם אם הוא לא העיד? זה בא אומר, גם אם הוא היה בא להעיד, יכול שהשני היה נשבע השקר.
אבל הוא עדיין לא העיד, לא נמיד נשבע השקר,
הוא לא העיד. אבל אם הוא היה נשבע לשקר, אז אני לא הייתי מפסיד כלום, אז מה אכפת לי שהוא לא העיד? למה הוא צריך לשלם אם הוא לא העיד?
עושים,
לא, הפוך, אתה רוצה להוציא ממנו כסף על הפסד שהוא גרם לך, אני אומר שהוא גרם לך הפסד. יכול להיות שהוא היה נשבע לשקר גם אם כן הייתי בא. אם כן הייתי בא להעיד, הוא לא היה משלם, אז תוכיח שאתה בא להוציא ממני כסף. תוכיח שאני באמת גרמתי לך הפסד. הרי יכול להיות שגם אם הייתי בא, הוא היה נשבע לשקר במהל, הוא לא מקבל את הכסף, אז מי אמר שגרמתי לך הפסד?
מקפשו פה תירוץ, למה לא יפה, אבל לא יגיד את
זה. לא תירוצים, כשאתה בא להוציא כסף מבן אדם, מספיק אופציה שהוא לא חייב בשביל להטיל את חובת הראייה עליך.
זה הסבירה.
כן?
לא סתם.
בסדר, זה קשור למה
שאתה יודע. תחת אדמה תמיד אפשרי.
תראו, מדובר פה באדם שהכחיש גם ככה.
בסדר.
זאת אומרת, הוא בכל אופן שקרן. נכון, שלשקר בשבועה זה יותר גרוע.
לא, זה...
אבל מדובר פה באחד שהוא שקרן בכל מקרה.
אם זה דבר נדיר מספיק, אז זה לא טעם.
אז מה? לא
יודע,
מה נחר הרוב?
זה היה נשפר גם בלעדה.
אה, זה לא.
אולי זה כבר היה שבור
שהוא... הולך גם המון אחר הרוב, זה לא, אתה לא הולך המון אחר הרוב. לא, לא הולכים המון אחר הרוב.
לא, אבל כן הולכים במקרה שזה ממש רוב.
בסדר.
זה דוגמה.
זה מקום שבו זה לא רוב, אלא זה ברור.
זה סביר, כן.
טוב. בכל מקרה, אז בגמרא עצמה, באמת, יש פה מקום להתלבט מצד אחד הגמרא, כן נכנסת לשאלה האם בטוח שיקרה פה הפסד או לא. מה שקצת רומז לזה שהתשלום הוא כן תשלום על פיצוי של נזק שעשיתי לך בגרמה. מצד שני, כמו שטענתי לכל אורך הדרך קודם, אני לא חושב שזה סביר לפרש פה ככה. ולכן נדמה לי שמה שצריך להגיד זה שזה גוף מה שהתחדש. האם אתה חושב שהתשלום הזה הוא תשלום על נזק בגרמה? ואז יכול להיות שפה כיוון שהנזק הוא לא ודאי, באמת הוא לא יהיה חייב לשלם, כמה שמלן שלא אכפתי של נזק הוא לא ודאי, כי זה לא פיצוי על נזק. זה תשלום עונשי. אוקיי? תראו בשולחן ערוך, מה? מישהו העיר משהו מבין אנשי הזום?
כן, שומעים.
מה?
שומעים, כן.
לא, מישהו אמר משהו, אני פשוט לא... אוקיי, טוב.
זה קצת מקוצה לפעמים, אבל בסדר.
שיש לי איזה מיקרופון, אמרו לי רק שהמיקרופון הוא טוב, אבל יכול להיות ש... הנה, בואו נחבר את המיקרופון שלי, תגידו לי אם זה משתפר. בעצם אמרו לה, אני חושב שהוא יהיה ברירת נחתן.
עכשיו שומעים אותי יותר טוב? עכשיו שומעים אותי יותר טוב, חברים? אנשי הזום.
כן, הרבה יותר טוב.
כן? אה, יופי, אז אם ככה נעבוד עם זה. טוב, אז תראו עכשיו בשולחן ערוך. כל מי שיודע עדות לחברו וראוי להעידו, כן, עמוד 2 בקובץ שלכם, ויש לחברו תועלת בעדותו, חייב להעיד, אם יתבען הוא שיעיד לו. זה תוספת שלא מופיע אצלנו בגמרא. אם הוא תובע ממך לבוא להעיד, אתה חייב להעיד. אבל כאן הוא אומר, כל מי שיודע עדות לחברו, בין שיש עד אחד עמו, בין שהוא לבדו. לכאורה זה מה שכתוב אצלנו בגמרא, נכון? שאם לא יגיד ונשא עוונו, קיים גם אם אתה עד אחד וגם אם אתם שניים. ואם כבש עדותו, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. עוד פעם, ביטוי עמום, לא ברור למה הוא מתכוון חייב בדיני שמיים. פה זה אסור, זה תשלום. בשח לכל אורך הדרך, תסתכלו שם בסימן כ"ח, הוא אומר, ברור לו שזה תשלום. אבל יש נושא כלים אחרים שבהם זה לא ברור. הגה, ועד אחד לא יעיד עליה בדבר ממון שמביא אחד לידי שבועה, או בדבר אסור ויפרוש מאיסורה. דבר איסור. ואפרו שם איסור, אבל אם כבר נעשה האיסור, לא יעיד דיינו אלא כמוציא שם רע על חברו. זה מה שהזכרתי קודם, שבעד אחד זה רק כאשר יש נפקות משפטית לעדות שלך, ואם אתה סתם בא ואומר לשון הרע ואין לזה שום השלכה משפטית, גם אם אתה צודק, זאת אומרת, זה לא שאתה משקר, אתה אומר אמת, אבל בית הדין לא יכול לקבל את זה כי אתה עד אחד. מצב כזה אל תבוא להעיד בכלל, אין חובה להעיד, יש איסור לבוא ולהעיד, לא רק שאין חובה. אז מהשולחן ערוך משתמע שהחובה להעיד קיימת בין בעד אחד בין בשניים. דין אם לא יגיד ונשא אבונו, נאמר, הופ, הוא חוזר. ראיתם? יש פה איזה מגע רופף לדעתי. ראיתי על המסך שם את המסך שלי. הנה, נכון? רגע. יש פה איזה מגע רופף. הופ. הופ.
כן, זה שם.
זה אולי אתה עושה? לא, כי גם אני נגעתי פה. תנסה עוד פעם. הופ, זהו, יפה, יש שם איזה מגע רופף כנראה. זהו.
יש
איזה משקל. עושה כל הסיפור, מעניין. לא, אבל זה כבר הישג. זאת אומרת, זה אומר ששם יש איזה מגע רופף. בסדר, אני אגיד לנחום, הוא יצטרך לטפל בזה, זה... כי לא הבנו מה קורה. במחשב של נחום, אגב, זה כן עבד משום מה. לא ברור לי למה. המסך שלנו פה ממול מקרטע, לפעמים פתאום התחיל כן לעבוד עכשיו. אני אומר לאנשי הזום שלא רואים את זה.
כן, הפסקנו לראות אתכם.
הפסקתם לראות אותנו?
כן.
רגע. רגע. רגע, אבל קודם, כששמתי את המיקרופון שלי, כן ראיתם?
כן, ראינו, ראינו. רק המיקרופון השתפר מאוד אז. גם עכשיו, הוא מעולה.
אוקיי, אז אתה יודע מה, אז אתה יכול להחזיר את זה שם לקדמותו, כי זה לא עוזר לנו. במקום וכו ולהם, הם לא רואים אותי. ההפסד שלהם לא רואים אותי, אבל בכל זאת. לא, תוריד למטה את הרב שקעים ההוא שהיה למטה, לא? הוא עשה שם המשקל שהפריע לו.
אני יכול לחוות ולהגיע לכאן
חשמל. מה?
תוריד אותו למטה
כמו שרק. רגע, לא, הוידאו שלי נעלם, בסדר. עכשיו אתם רואים אותי? כן, עכשיו רואים אותי. משום מה נחבא לי פה הוידאו. אוקיי. טוב. אני בכלל לא הוציא את זה, אני אתם בכלל לא צריך. אני לא צריך בעצם. אוקיי, כל העסק מיותר, אני מגור יכול להשתמש בו. טוב. הכל בסדר? שומעים אותי? רואים? רגע, עוד פעם נחבא לי.
שומעים וכבר לא רואים.
לא, הנה, עכשיו רואים.
עכשיו רואים, כן.
עכשיו אתם רק רואים אותי ולא את הכיתה, כי המצלמה היא המצלמה של המחשב שלי ולא המצלמה של הכיתה. כן. אוקיי. אז בשולחן ערוך כתוב שיש חובה לבוא ולהעיד, ואם לא יגיד ונשא אבונו, גם על עד אחד וגם על שניים. נכון? אבל במקום שיש איזה נפקות משפטית, זאת אומרת, עד אחד בממון שמחייב שבועה או משהו כזה, אבל נפקות משפטית בלי קשר לשאלה האם יש נזק בסוף. כי גם אם עד אחד בא ומחייב שבועה, עדיין יכול להיות שהוא יישבע ולא ישלם. זה ספק האם נוצר פה נזק, אבל זה לא משנה, יש חובה להעיד בכל מקרה. גם ברמב״ם כתוב, העד מצווה להעיד בבית דין בכל עדות שיודע, בין בעדות שיחייב בה את חברו, בין בעדות שיזכהו בו. והוא שיתבענו להעיד בדיני ממונות, שנאמר והוא עד או ראה או ידע, אם לא יגיד, ונשא אבונו. אוקיי? עכשיו, מה שמעניין פה, רש"י כותב ככה, אם לא יגיד, בתרי כמשתאי, היום אני לא אעשה הפסקה, בכל מקרה, אני עוד לא יודע איך אנחנו נעשה, בזום עשיתי הפסקות באמצע השיעור, כי זה ארוך מדי, שעה וחצי בזום, עכשיו יש לנו חלק מהחבר'ה שנמצאים בזום.
אפשר לעשות רק לזום הפסקה.
כן, זהו, אני לא יודע מה לעשות עם זה, אבל היום היו כל מיני שיבושים, אז אני תרשו לי לדלג על זה, אנחנו נחליט על מדיניות כבר בהמשך. אם לא יגיד, בתרי כמשתאי, מדקפיד ההגדה,
איפה זה כתוב לנו בדף?
בעמוד 3, שיטת רש"י, כותרת שיטת רש"י. אם לא יגיד בתרי כמשתאי מדקפיד ההגדה, משמע שאילו מגידין מתחייב זה ממון, ועוד קיימלן, כל מקום שנאמר עד, הרי כאן שני עדים, עד שיפרט לך הכתוב אחד, כי דכתיב לא יקום עד אחד באיש. זה מה שהזכרתי. ושכתוב, אומנם כתוב בתורה עד, אבל בכל מקום שכתוב עד, הכוונה בעצם לשני עדים. אז רש"י אומר לי, אם לא יגיד ונשא עוונו, מדבר על שניים, ולא על אחד. אז מה המסקנה? בואו נסתכל במסקנה, או אולי לפני המסקנה, אני חוזר רגע למעלה לגמרא עצמה, שתראו את לשון הגמרא. לשון הגמרא בעמוד אחד, כן, בהתחלת הקובץ, והיודע עדות לחברו ואינו מעיד לו, במה יסקינן? אילה אמא בבית רי, פשיטה, דאורייתא הוא, אם לא יגיד ונשא עוונו. אז מכאן היה מקום להגיד, שבבית רי זה פשיטה, כי בבית רי זה דאורייתא, שאם לא יגיד ונשא עוונו. ובאחד? באחד זה רק דרבנן. וזה החידוש. ולכן מה שכתוב בהמשך, אלא באחד, שבאחד זה לא פשיטה. למה באחד זה לא פשיטה? כי באחד אין מדאורייתא את החיוב של אם לא יגיד ונשא עוונו. ובכל זאת יש פה חידוש שחייב לשלם, כי זה מדרבנן אם לא יגיד ונשא עוונו. התחדש הדין דרבנן, שגם באחד יש, אם לא יגיד ונשא עוונו, מדרבנן. ככה יש כאלה שלמדו ברש"י, כי רש"י פה כותב, כמו שקראנו עכשיו, אני חוזר לעמוד 3, רש"י פה כותב, אם לא יגיד בתרי כמשתאי, מדקפיד ההגדה. הרי אם לא יגיד, משמע שיש פה אגדה, מה זאת אגדה? אגדה זה משהו שכשעושים אותו, הוא מחייב ממון. זה קיים בשניים ולא באחד. אז מהפסוק עצמו רואים שהדין של אם לא יגיד ונשא עוונו נאמר רק על שני עדים, לא על אחד. אוקיי? ומה כתוב אם לא יגיד בלשון יחיד? בסדר, כי עד בכל מקום הכוונה לשני עדים, זה מה שרש"י אומר. ואז לפי זה יוצא שמה קורה בעד אחד, אז מה המסקנה? אלא באחד, שמחייבו שבועה, ובדיני שמיים מחייב. דיה ומסית מחייב לשבועה, ודילמה לא אבה משתבה בשקרה ומשלם. מה רש"י בא להגיד פה? אז למה באחד זה לא פשיטה? כי באחד יכול להיות שהוא יישבע לשקר, ובעצם לא היה נוצר פה הפסד. זה המשך הרי של הגמרא. מה שנשען פה על המשך הגמרא. בהמשך הסוגיה ראינו את זה כבר, שהגמרא עצמה מסבירה מה החידוש בעד אחד, כי בעד אחד היה מקום לפתור אותו, בגלל שיכול להיות שהשני היה נשבע ולא משלם, ואז זה שאני לא באתי להעיד לא גרם לך הפסד. נכון? אז לכן רש"י אומר שעד אחד מחייבו שבועה, ובדיני שמיים מחייב, למה הוא מתחייב? כיוון שאם הוא היה מסיד, מחייב לשבועה. ודילמה לא אבה משתבה בשקרה הוא משלם. כאן כבר כתוב לא כמו שאני אמרתי קודם. רש"י מסביר שהחידוש למה בעד אחד גם כן באמת חייב לשלם, או חייב בדיני שמיים, איך שלא תקראו לזה, בגלל האפשרות הזאת שהשני לא היה נשבע לשקר והיה משלם. נכון? זאת אומרת, מה שהעד הזה שלא בא להעיד, מה שהוא משלם, זה בגלל ההפסד שהוא גרם. לא בגלל האיסור שהוא לא אמר את מה שהוא היה לו להגיד. כי רש"י נזכר...
זה בגלל האיסור, בתנאי שיש הפסד. זה כנראה מה שרש"י.
מה זאת אומרת?
זה, האיסור הוא מחייב, אבל יש תנאי. אם לא גרמת שום הפסד, אתה פטור.
אבל למה, אבל הוא תולה את זה בדילמה לא אוהב ומשתמע בשקרה נכון. ובשלם.
כי אם בכל מקרה לא היה גורם שום הפסד...
אבל עדיין, שבועה חייבתי. ולא, השבועה לא חייבתי, הייתי אמור לחייב שבועה ולא חייבתי, נגיד שתמיד הוא היה נשבע לשקר ולא היה
משלם. אם זה לא גרם שום נזק כלכלי, אז זה סיבה לפתור, זה מה שאני אומר.
אז זה אומר שיש פה באמת חיוב על הנזק הכלכלי.
לא, זה לא אומר, זה יכול להיות תנאי, זה יכול להיות תנאי. אנחנו חייבו אותך כנס לתת פיצוי, רק במקום שקיים נזק, זה בסדר.
אני, לפי מה ש... בוא נגיד ככה, מה שאני הסברתי קודם ודאי לא הולך ברש"י. השאלה היא עד כמה זה לא הולך, כי מה שאני אמרתי קודם, זה שמה שאתה משלם זה פשוט עונש עליו לא יגיד. עונש עליו לא יגיד. עכשיו, גם אם הבן אדם היה נשבע לשקר תמיד, ולכן לא היה נגרם לך אף פעם הפסד. בסדר? גם אם הייתי בא להעיד ולא הייתי בא להעיד, לא משנה. כיוון שאני הייתי אמור לבוא ולחייב אותך שבועה ולא באתי, אז אני נכלל בגדר אם לא יגיד, לכן צריך שלם. לא הייתי צריך לעשות את מה שרשי אומר, לתלות את זה באופציה שאולי הוא לא יישבע לשקר וישלם.
לא, כי רשי הבין וזה ברור, אני הולך עם המהלך שאמרת קודם, אני רק מוסיף שיש תנאי, זה נכון שאתה חייב על זה שלא יעד.
אבל מה מכריח את רשי להגיד את זה? סתם, תגיד, רשי מכניס את זה.
זה סברה די פשוטה ש...
ממש לא.
כי אתה, מה, זוכרת למה הסכום שאתה משלם?
כי זה לא בן אדם בחזרות, זה בן אדם מקום, אתה חייב לבוא להעיד אם אתה יודע.
אז מאיפה צץ הסכום הזה? למה 100 שקל?
כי זה הסכום שלו, מאיפה בא עדים זוממים הסכום הזה?
נכון, כי גם בעדים זוממים יסוד החיוב זה הנזק שהם גרמו.
לא, אבל הם לא גרמו.
שלא צריך להיגרם בפועל, בסדר, אין בעיה. אבל זה ברור.
לא, אבל גם אין אופציה שיגרם, מה זאת אומרת?
בעדים זוממים יש אופציה.
מה זה יש
אופציה?
על האופציה שיגרם הנזק הם לא משלמים.
נכון.
נו, אז מה?
לא, אם באמת היה מתממש הנזק, נכון, אבל יסוד החיוב זה אפשרות, אם העדים היו מעידים עדות שלא יכול לגרם ממנה נזק ממוני, אז הם לא היו חייבים גם בתור זוממים.
ברור, כי העדות היא לא עדות מסובה על ממון, אבל פה העדות היא על ממון בכל מקרה, זה שהוא תמיד היה נשבע זה לא מעניין.
אז זה אומר שזה לא על ממון, זה אומר שכשאני באתי לא שיניתי שום דבר ממוני, לא שיניתי את המצב הממוני כאן. העדות שלי אין לה משקל בנוגע ליחס...
או יש לה משקל לגבי חיוב שבועה.
זה לא משנה.
למה? האיסור שלי אם לא יגיד, זה בגלל שאני צריך לבוא בשביל השבועה, לא מעניין אותי הכסף.
אין לי בעיה, אז אתה תשלם 0 שקל, כי זה התעריף.
לא, התעריף הוא סכום התביעה.
סכום התביעה הוא לא רלוונטי, כי אני לא העדתי בנוגע לתביעה.
בטח
לא. שבועה אין רלוונטיות.
לא, העדתי בנוגע לתביעה. רק אני מחייב אותך שבועה. אני שואל, עוד פעם, אפשר היה להגיד את זה, אבל אני אומר, מה מכריח את רשי?
מה זה, אתה יכול לחלק את זה? זה הסברה מאוד חזקה, אני חושב. אתה יכול לחלק את זה לשתי הדברים.
אם אתה הולך...
תביעה אחת לגבי השבועה.
לא, זה לא שתי הדברים. אני מעיד על הכסף, אני לא מעיד על השבועה. אני מעיד שהוא חייב לו כסף. הוא מתחייב שבועה כתוצאה מהעדות שלי. העדות שלי היא על הכסף, הוא לא עד שבועה.
העדות שלך לא באמת... העדות שלך על הכסף במובן שזה נושא העדות. אבל הפעילות שלך לא מחייבת או מפסידה כסף, ולכן תשייך לפרשה אחרת.
אני לא, אני, עוד פעם, אני אומר עוד פעם, אם הנקודה, אם נקודת המוצא זה שהתשלום פה הוא תשלום עונשי על עבירה, אז אני לא רואה מה הכריח, אפשר להגיד את מה שרשי אומר, אני לא רואה מה הכריח את רשי להגיד את זה. אם רשי מצא את עצמו נאלץ להכניס את זה, אני חושב שזה אומר שרשי כנראה מבין שיש פה בכל זאת חיוב תשלום על פיצול. על הנזק שגרמתי, ולכן רשי היה צריך להראות שיש פה אופציה שבאמת נגרם נזק, נכון? שזה רק אופציה.
בכל מקרה, בעיניי זה סברה פשוטה. איך יכול להיות שבלי שום נזק בעולם סתם, זה סברה פשוטה. על מה נחייב אותו?
כי זה לא על נזק, בכל כך התשלום הוא לא על נזק.
באמת את זומם זה...
כי בכל כך התשלום הוא לא על נזק.
הוא לא על נזק, אבל יסודו בעניין הזה שהוא בא לגנוב, לקחת כסף.
לא, יסודו הוא בזה שלא מילאתי את חובתי לבוא ולהעיד, את היהדות שאני יודע.
אם זה היה ממש נטו רק על זה, אז היה איזשהו סכום קבוע.
לא, סכום היה סכום וסכום התביעה.
לא, זה חידוש דים זוממים, זה משהו יוצא דופן. גם בדים זוממים זה מתחיל בזה שהיה אפשרות שיתממש הנזק.
לא,
או כלום,
לא צריך שיתממש הנזק.
לא, שיש אפשרות, אני אומר. עדים זו אומרים שזה מגיע מזה.
כן, אבל זה כזה הפוך.
אתה רואה שזה מתחיל מזה לפה.
אני לא...
סתם מנותק.
אוקיי, יכול להיות. אני לא חושב ככה, אני חושב שזה מוזר שרשי מוצא את עצמו נאלץ להכניס את האופציה הזו כשלא צריך להגיע אליה. לכן נשמע קצת שרשי באמת מבין את זה כן כפיצוי על הנזק שנגרם. עכשיו שוב פעם, בכל מקרה גם רשי יצטרך להודות שיש פה חידוש של התורה של אם לא יגיד ונעשה עוונו. כי מדיני גרמה הרגילים לא שייך לחייב. זה, אני חושב שזה בכל מקרה צריך להיות נכון. הקרשי טוען שהחידוש של התורה זה פיצוי על הנזק שהיה יכול להיגרם פה. ולכן רשי אומר שזה היה צריכה להיות אופציה כזאת שיגרם הנזק בפועל. אוקיי? לא חושב שרשי יגיד פה שזה חיוב על פיצוי, על נזק בגרמה כמו המקרים האחרים. זה בכל מקרה אני חושב לא אופציה כאן. טוב, אז אני לא יודע, כי אני באופן עקרוני הייתי יכול גם לכתוב אחרת לגמרי מרשי. הייתי אומר, ברגע שאתה יש השלכה למעשיך, לא השלכה ממונית, השלכה משפטית, אתה מחייב שבועה. אז עכשיו אני לא נכנס בכלל לשאלה האם חיוב השבועה הזה יכול להתממש בממון או לא יכול להתממש בממון. אתה לא באת, גרמת לעיוות דין, כי באופן עקרוני מגיעה לו שבועה לנתבע. יכול שהוא היה נשבע ונפטר, אבל מגיעה לי שבועה. גרמת עיוות דין, לא קיבלתי את השבועה שמגיעה לי. על זה מגיע לך ונשא עוונו.
מה זה מגיע השבועה? לא, זה לא, הניסוח לא, מגיע השבועה זה רק בגלל שיש לו שבועה פוטנציאלית, לגרום לנתבע להודות.
לא, מגיע לי...
מה זה יעזור לי שהוא נשפע? זה נותן לי משהו? אני הולך הביתה עם שבועת
השומרים? מה ייתן לך שבועת השומרים? שבועת השומרים בבירור, זה משהו שהשומר חייב להשביע, לא. אבל הוא חייב לי את השבועה.
נכון.
שם במפורש כתוב
שחייב לי את השבועה. למה הוא חייב לי את השבועה? כי השבועה תגרום לי להאמין לו.
אוקיי.
אבל כאן אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שאין אפשרות שהוא יודע.
אבל אני רוצה שהוא יישבע.
למה?
כי זה יכול להרתיע אותו.
אבל זה לא ישנה לי כלום, מה סתם?
מה זה לא ישנה לי? יכול להיות שהוא לא ישמע על השקר, יש אופציה כזאת. אני רוצה
שיכנס על הכל,
למרות שהוא כן יש משהו. אבל למרות, אתה אומר שבגלל זה רש הכניס את האופציה, אוקיי, יכול להיות.
אין לי בשבוע הזאת כלום, סתם...
לא, השאלה עוד פעם, למה צריך שיהיה לי? יש אותו דין, הדין הוא שחייבים פה שבועה, והדין לא התקיים פה.
זה לא כלפיי בכלל, זה סתם חיוב שבועה כמו שהוא חייב, אז הוא לא אכל מצה, מה זה קשור
אליי? נכון, תשלם קנס.
תשלם קנס לבית, מה קשור אליי?
לא, כל קנס זה ככה. כל קנס זה ככה, אתה משלם תשלום עונשי, רק התשלום הולך לנפגע. למי הוא ילך
לשלוק את על הים? אני לא נפגעתי מזה שהוא לא נשבע.
לא, עוד פעם.
אני נפגעתי בסיפור אחר לגמרי. אני נפגעתי מזה שהוא לא משלם לי את הכסף, זה שהוא לא נשבע, אני לא קורבן העבירה.
לא משנה, אז מה?
אז לכן, גם אם יש קנס,
גם למי שלא, גם למי שלא הפסיד משלמים קנס.
בתנאי שהוא איכשהו הנפגע מהעבירה.
מה זה נפגע מהעבירה? אם אני לא חייב לו את הפיצוי, אז הוא בעצם לא נפגע מהעבירה, בכל הכנסות זה ככה. בכנסות אני לא חייב לו הרי את הכסף.
למה? זה נכון שאתה לא חייב, אבל זה שהשור שלו נגח אותי, אני הפסדתי מזה.
מה זה הפסדת? אבל אני לא חייב לך. אז התשלום הזה הוא לא תשלום פיצוי.
כן, אבל אני רואה איך ניזוקתי מזה שאתה התנהגת
לא יפה. אז מה, אבל למה אני צריך לשלם לך את הכסף?
לא, זה הבנתי, אתה לא צריך, זה כנס וזה...
זה עדיין הולך אליך.
בסדר, אבל זה מובן, כי אני מבין למה אני יכול לקבל את זה, כי אני ניזוקתי מהמעשה הרע שלו. נכון שזה לא יצר חיוב ממוני, זה בסדר. כאן אני לא ניזוק, כי המעשה הרע שלו עכשיו היה שהוא לא נשבע, זה לא גרם לי
ברור, מזה. בסופו של דבר, אבל הבן אדם שהפסיד בסיטואציה הזאת זה אתה, לא מהמעשה שלו.
לא מזה שהוא לא נשבע.
לא משנה, לא משנה, אבל אתה האיש שהפסיד בסיטואציה הזאת. לא, לא מגלגל עליו, אלא אם הוא כבר משלם קנס, ואני שואל את עצמי למי לשלם, תשלם למי שהפסיד בסיטואציה. בדיוק כמו הרעיון של קנסות רגילים.
בסיטואציה הספציפית הזאת, מי שהפסיד
מזה לא, מי שהפסיד מהמקרה.
אז זה סתם לברוח את זה לכל הסיפור.
לא, זה ממש ההיגיון של כנסות, זה ההיגיון הרגיל של כנסות בערך. טוב, אוקיי. אז תראו פה, כן, מה, למשל, מי שלא משיב אבדה של חברו, צריך לשלם לו בדיני שמיים?
אותו מי ש...
לא משיב אבדה לחברו. לא, נכון, לא, לא סביר. גם, גם ברש"י, די ברור, אי אפשר להגיד פה שזה פיצוי, התשלום. זאת אומרת, זה לא רלוונטי. תראו, אני אומר את הדברים האלה, כי תראו בנתיבות, הנתיבות אומר ככה. אולי, לפני הנתיבות. מה ראינו בעצם? ברש"י ראינו, שאם לא יגיד ונשא עוונו, זה רק מתי לעדות שלך יש נפקות ממונית. הווה אומר בשני עדים. ואחרי זה רש"י מסביר מה קורה בעד אחד, הרי למסקנה, אב אמינה שבעד אחד באמת יהיה פטור, אבל למסקנה, גם בעד אחד משלם. אצלנו בגמרא מדובר בעד אחד, שעל זה יש חידוש. למה משלם? אפשר להגיד בשתי צורות. יש כאלה שלמדו ברש"י שבעד אחד זה איסור דרבנן. יש חיוב של אם לא יגיד מדרבנן, וזה יתחדש פה. אבל עדיין מה שרש"י אמר למעלה, שאם לא יגיד זה רק בשני עדים, נשאר גם למסקנה. ומה שהתחדש פה זה בדין דרבנן. אני חושב שזה לא חייב להיות, אלא התחדש פה שגם בעד אחד יש דאורייתא של אם לא יגיד. היית חושב שזה רק בשני עדים שמפסידים בוודאי, כמה שמונה שזה גם בעד אחד. כל מה שרש"י הסביר למעלה שההגדה שעליה עוברים באם לא יגיד, זה רק הגדה שיוציאו על פי הממון, הוא בא להסביר את הקושייה. הקושייה הייתה, הרי בבית רי זה דאורייתא, זה פשיטא, אז אומר רש"י, למה? כי אז הבינו שהגדה זה רק הגדה של שניים. הקמא שמלן בסוף ממשיך ואומר שגם באחד יש דבר כזה. ובאמת ברמב״ם ובשולחן ערוך נראה מסתימת לשונה, שהחובה לבוא ולהעיד קיימת גם בעד אחד וגם בשניים, הם לא מחלקים שזה דרבנן וזה מדאורייתא. שולחן ערוך לא כל כך מחלק בין דרבנן לדאורייתא, כי הוא לא עוסק בעונשים ודברים כאלה, אבל ברמב״ם ודאי היה צריך להגיד שזה דרבנן וזה דאורייתא. הרמב"ם לא מחלק, הוא אומר יש חובה להעיד בין אם הוא עד אחד ובין אם הם שניים. נכון? אז נראה שיש חובה גמורה להעיד. אז מה כתוב בגמרא, בתרי עידו הייתו? זה הקושייה. אבל אחרי שחידשו לנו שגם באחד יש חיוב לצאת בדיני שמיים, זה התחדש שאם לא יגיד ונעשה עוונו, נאמר גם על יד אחד, ולא רק השניים. זה גוף ממש התחדש. כי תראו את הנתיבות שהשחרתי לכם פה בדף, זה עמוד 4, בראש עמוד 4 בקובץ.
לבדו.
כן. אוקיי. לבדו ואינו עובר בי אם לא יגיד, רואים? רק מדרבנן חייב. וכן בעדות מיוחדת אין הראשון חייב מדאורייתא, כיוון שאינו יודע אם יש שם בית עדים. אבל אחר שהעיד עד אחד, אחר שהעיד עד אחד, והשני יודע להעיד, חייב מדאורייתא. והם ביאור עם סימן א', סעיף א', ופה בביאור עם סעיף א' הוא מרחיב יותר ומביא שגם התומים לומד ככה. תראו את ההתחלה לפחות נראה. כל מי שיודע עדות לחברו בבבקם הנונבב מבואר, דעד אחד אינו עובר מדאורייתא, רק מדרבנן. ככה הוא לומד את הגמרא, הוא אומר מבואר, מה מבואר, איזה מבואר? זאת אומרת, הוא קרא את הגמרא בתרשי כנראה, באופן כזה שרק בדאורייתא, שניים שמגידים ומוציאים ממון, על זה נאמר אם להגיד ונשא עוונו, והדאורייתא הוא, זה מה שהגמרא אומר, דאורייתא. והכמה שמלן שאלה באחד, הכוונה שבאחד עדיין, הטענה היא שבאחד אין אם לא יגיד מדאורייתא, והחידוש הוא שמדרבנן בכל זאת מחייבים לשלם גם עד אחד שלו בלילה.
זה מתיישב יותר עם לשון הגמרא, לא?
מה?
זה מתיישב יותר עם לשון הגמרא, כי בתרי נשא עוונו, אלה באחד, אלה באחד זה אומר שאנחנו לא חוזרים יותר
לנשא עוונו. לא, קושייה. קושייה הייתה שבתרי זה פשיטה. למה? כן. למה זה פשיטה? כי שם ברור, אם הם לא אומרים, אוקיי. באחד זה לא פשיטה, כי יכול להיות הרי שלא יצא ממון. כמה שמלן שנכון זה לא פשיטה, אבל גם באחד יש לי להגיד, נעשה עוונו. כן. כל מה שרשי מדייק שם שהאגדה זה דווקא אגדה של שתיים, וכולי, אבל הוא מסביר את האהבה אמינה. כן. הנתיבות כנראה קרא אותו כהסבר סופי, זאת אומרת, זה, ככה, ככה הוא לומד את הפסוק. ואז גם למסקנה זה לא השתנה. הוא אומר את זה כדבר פשוט, כך כתוב בגמרא. מה זה כתוב בגמרא? רמב"ם ושולחן ערוך בפשטות, משמע מהם לא ככה. אני לא רואה שום הכרח גם להגיד את זה בגמרא עצמה. אוקיי? יותר מזה גם, אני חושב שאפילו הייתי אומר יותר מזה. יש גמרא בפרק שני, בדף קפי על הדיו, רבי טרפון שם עם קרן בחצר הניזק. אז הגמרא אומרת, איך רבנן חולקים, רבי טרפון חולק על דיו, הרי דיו דאורייתא. עכשיו, מה הכוונה דאורייתא שם? דאורייתא, הכוונה, כתוב בתורה, שאבי הירוק ירק בפניה, לא תיקלם שבעת ימים, לומדים מהפסוק עצמו, כי כל מידות הדרש, י"ג מידות הדרש, לא כתובות בתורה, זה מסורת שבעל פה. כן, המונח גזרה שווה, הכלל של גזרה שווה לא כתוב בתורה. רגע, שנייה. העיקרון של כלל ופרט לא כתוב בתורה. אנחנו דורשים באמצעות העיקרון שכלל ופרט פסוקים בתורה. אבל עכשיו, קל וחומר ודיו הם חריגים. קל וחומר ודיו, כלל העסק עצמו כתוב בתורה. אוקיי? ומה שהגמרא אומרת שם, והיה דיו דאורייתא, אז איך רבי טרפון לא מקבל? מה, ואם זה דרבנן, אז רבי טרפון כן יכול לחלוק? מה זה, מה אכפת לי, זה דאורייתא או לא דאורייתא? שם המונח דאורייתא מופיע בתור מופיע בתורה, לא במובן שבמעמד של דאורייתא. ולכן גם פה נדמה לי שכשאומרים, בתרי פשיטא, איזה דאורייתא, מה הכוונה דאורייתא? זה מה שכתוב בתורה, כי כתוב אם לא יגיד ונשא עוונו. אבל אחרי שאנחנו, זה לא הכוונה שזה דאורייתא ואחד הוא דרבנן, אלא זה כתוב מפורש בתורה, זה אי אפשר לחלוק, זה פשיטא. באחד לא כתוב במפורש בתורה, אבל זה גם דאורייתא. כי בתורה כתוב אגדה, מה?
אני יודע, זה היה עוד לפני שהמונח דאורייתא הפך להיות למשהו.
זה עוד שאלה, כן, יש דיון ארוך אצל החוקרים.
לא, זה ברור שזה יתגבש באיזשהו שלב.
לא
היה תמיד דאורייתא, זה רואים
בגמרא
בצורה ברורה.
אני לא לגמרי בטוח, יש, כתב על זה גילת, כתב על זה, וכתב על זה גם, איך קוראים לו, ספר שיצא ב-66 בתל אביב, דק כזה, מחקרים בתלמוד, משהו.
כן, עכשיו נזכרתי, אני מכיר את התזה הזאת, לא התכוונתי, הם מחלקים שכבות שונות
בגמרא עצמה.
לא, התכוונתי ש... היום למונח הזה יש ודאי יותר משקל ממה
שהיה. ברור שהוא עבר המשגה וחידוד, כן, אבל הם טוענים שזאת המצאה,
כן,
זה נוצר באיזשהו שלב.
לא הלכתי עד לשם, כן.
טוב, בכל אופן, אז זה מה שאומר הנתיבות, גם בביורים בסעיף א', גם בחידושים בסעיף ד', והנפקמינה, תראו בשורה השנייה בביורים, כן? ונפקמינה למי שנשבע שלא יעיד, ובמקום שמחויבים מדאורייתא, אין שבוע אחר, לדע ונשבע לבטל המצווה. אבל מדרבנן, חייל. זה, המקור הוא אטומים. אטומים שם, בתחילת סעיף כ"ח, מביא את הדיון הזה, מה קורה אם מישהו נשבע שהוא לא ילך להעיד לחברו. ואז הוא אומר, כיוון שהוא עד אחד, אז יש החובה להעיד רק מדרבנן, אז השבועה שלו חלה. את הטומים והנתיבות לומדים בסוגיה שלנו, שגם למסקנה, בעד אחד אין חובה להעיד, מדאורייתא. רק מדרבנן. ונפקא מינה ששבועה באמת חלה על זה. אני חושב שזה לא פשט הגמרא, לא הכרחי בגמרא, נגיד, אפשר אולי להגיד בגמרא, אבל זה לא הכרחי. ברמב"ם בשולחן ערוך ממש לא משמע ככה, ברש"י ממש לא נכון שמדויק ככה, אפשר ללמוד ככה, אבל זה ממש לא הכרחי, לכן אני בספק רב עד כמה המסקנה הזאת נכונה. עכשיו תוספות, דיבור מתחיל פשיטה, זה אני בעמוד 4, פירוש התוספות, רואים? פשיטה אם לא יגיד וכו'. ואם תאמר, אנא מילק שעבר על שבועתו, כדכתיב ושמעה כל עלה. כן, אם לא יגיד ונשא עוונו, מדובר על קורבן שבועת העדות. בן אדם שנשבע לחברו שהוא לא יודע, לא יודע לו עדות, ואז התברר שהוא שיקר. פשוט רצה להתחמק מלבוא להעיד. אז הוא חייב על זה קורבן שבועת העדות. אז במצב כזה, שאומר התוספות, אז אם ככה הסיטואציה של לא יגיד ונשא עוונו, בפשט, מדברת רק על מצב שהעד לא רק שלא בא להעיד, אלא שהוא נשבע שהוא לא יודע את העדות. ובמילה גם לא בא להעיד. מה קורה עם עד שסתם לא בא להעיד, הוא לא נשבע לשני שהוא לא ידע עדות, הוא לא בא להעיד. אחד כזה אין עליו חיוב קורבן שבועת העדות. אוקיי? יכול להיות שגם לא יהיה פה, הוא לא יעבור גם את האיסור של נשיאת האבון, אלא רק במקום שהוא נשבע שהוא לא ידע את העדות. מאיפה הגמרא יודעת שבכל מצב שאתה לא בא להעיד, יש חובה להעיד בנשיאת אבון. אולי זה מדבר רק במצבים שיש קורבן שבועת העדות, רק מתי שאתה נשבע. כן, ולפי...
שולחן ערוך והרמב"ם הוסיפו שיש תנאי שהוא יתבע אותו. אני מבין את הסברה, אבל...
מאיפה המקור לזה? אני לא זוכר כרגע. אני חפש שם, אני חושב שזה כן, יש לזה מקור בגמרא איפשהו, נדמה לי.
כי יש פה איסור בעייתי, כי לא ברור באיזה זמן עוברים אותו. כל אחד הוא לא העיד לפני שהוא העיד. השאלה...
מה זאת אומרת, אם הבית דין גמר, פסק את הדין, ואתה לא הופעת.
אז באותו רגע הוא חייב.
אני חושב, כן, סברה
זה... זה בסדר, מה? זה לא בידיים שלי, לא הספקתי להגיע.
לא, זה לא הספקת, אז תענוס, לא חשוב, אבל הרגע הקובע הוא מתי שבית דין פסק. הדיון הסתיים ולא הגעת.
לא, לכאורה, אני לא יודע, גם אחרי שבית דין פסק, אם מגיעה עדות, אז אי אפשר לפתוח את זה מחדש, אני לא בטוח שלא. עדות שלא שמעו אותו.
זה שאלה של זילות עד הבית דין, אז היה דיונים אחרים.
תלוי, אבל יש מקרים שאין בעיה של זילות עד הבית דין, אז מה הבעיה? אני אגיע מחר.
בסדר, אבל עדיין, לא הגעת. יכול שאתה יכול לתקן את זה, בסדר?
אה, כזה לא השיג זול, כאילו, שתמיד אפשר... עברתי באותו...
לא, זה לא ניתק להסק, כי התורה עצמה, אין מצוות עשה לבוא ולהעיד אם לא העדת. אבל עדיין, יכול להיות שאתה יכול לתקן את זה אחרי, זה כמו מילה. רמב"ם ורייבט שמה, כל יום שלא מעלת, אתה עובר כרת, נכון? אתה יכול למול אחרי זה.
אז זה לא מתקן, באמת שמה זה לא מתקן.
כן, שאלה איך בדיוק ללמוד את הרמב"ם שם בעניין הזה. שאיך אתה מתחייב כרת על הימים הראשונים, כשבסוף אתה כן מעל, אחרי כמה ימים נגיד, או לא משנה. זה לא פשוט ברמב"ם, יכול להיות שזה כן מתקן. אתה כן נפטר איכשהו מהכרת, אבל אם לא מעלת, אז הכרת התחיל כבר מהיום הראשון.
אבל אתה עובר איסור לפחות, את זה לא תיקנת. הימים שלא מעלת זה ודאי איסור. יכול להיות שכרת אין, כי יש פה בעיה, אי אפשר לה...
מה זה איסור? יכול להיות שזה בסריזים מקדימים או משהו, זאת אומרת, רק את התאריך. אבל מעלת, מצווה היא למול. מצווה היא למול.
רק סריזים מקדימים, זה הבעיה.
כן, מצווה היא למול. יכול להיות שאתה צריך לעשות כל דבר הכי מוקדם שאתה יכול, אבל... טוב,
זה פרשייה בפרצה. יכול להיות שיש הרבה אנשים שיעדיפו למול לפני שהם מתים.
עכשיו, אז כך שואל התוספות, ואז בעצם יוצא שגם בשני עדים, לא רק בעד אחד, אין בכלל פשיטות באמת, מה שהגמרא אמרה שזה פשיטה, זה לא נכון שזה פשיטה. אז התוספות אומר, ויש לומר דאחי כאמר קרא, כשעובר בדבר שאם לא יגיד היה נושא אבון, אז יביא קורבן שבועה. אבל בלא שבועה נמי היא כנשיאות אבון, כדמוך במתניתין, באחד דיני ממונות. זאת זאת אומרת, התוספות אומר שכנראה הגמרא קרא את, את, את התורה ככה, והיה אם לא יגיד ונשא עוונו, זה אומר שמתי הוא חייב קורבן שבועה, מתי שאם לא הייתה שבועה, יש נשיאות עוון בזה שאתה לא באת להעיד, אז כשיש גם שבועה, אתה חייב קורבן שבועת העדות. אז זאת אומרת שנשיאות העוון קיימת גם כאשר לא נשבעת. להפך, זה הדין הבסיסי. הקורבן השבועה זה רק תוספת. אם אתה גם נשבעת, אז יש גם קורבן. אבל נשיאות העוון לא מותנית בקורבן, והראיה שלו זה מאחד דיני ממונות, שהמשנה שם הרי אומרת, תראו אותם בסוף העמוד, כיצד מאיימים את העדים וכולי. רגע. השם התאמרו מעלנו לצרה הזאת, ולא כבר נאמר והוא עד או ראה או ידע, אם לא יגיד ונשא וכו', ושם התאמרו מעלנו לחוב בדומו של זה, אבל כבר נאמר בעבוד רשעים רינה. ואת רואים פה שהלא יגיד ונשא עוונו, יש עליך חובה לבוא ולהעיד, לא בגלל שנשבעת, זה לא מותנה בשבוע. אז זה די ברור. יש פה רק נקודה מעניינת, שמה שיוצא מכאן זה לכאורה עוד פעם, זה שהקורבן שבועת העדות, וזה בכלל, שבועת הפיקדון גם אפשר לדון ועוד, קורבן שבועת העדות, השאלה על מה הוא בא. הוא בא על השבועה, או הוא בא על זה שאתה לא, על השקר, שאתה אמרת שאתה לא יודע את העדות, או אולי אפילו על זה שאתה לא באת להעיד. רק זה שלא באת להעיד כשלעצמו לא מספיק כדי לחייב קורבן, אם גם נשבעת, אז אתה גם מחייב קורבן, אבל הקורבן בא על זה שלא באת, לא על זה שנשבעת. בקורבן שבועת הפיקדון, יש על זה דיון מפורש באחרונים, וכמובן שבועת הפיקדון, שמה זה בעצם אשם גזלות. אז כשאתה נשבע שאין לך את הממון של השני בידך, ואז התברר ששיקרת, אתה מביא את האשם. השאלה אם האשם הזה בא על זה שנשבעת על השקר, האשם נקרא אשם גזלות. את האשם בא על זה שגזלת. רק האופן הגזלה שמספיק כדי לחייב אשם, זה רק גזלה כזאת שמלווה בשבועה. עכשיו, יכול להיות שבעצם מה שיוצא מפה זה אותו דבר גם בתוספות הזה. שהקורבן השבועת העדות מגיע על זה שאתה לא בא להעיד. הקורבן, איסור יש תמיד. קורבן אתה מתחייב רק כאשר אתה מאגן את אי ההגעה שלך בשבועה. אתה מגן על עצמך, אתה לא נותן לשני, לקחת אותך לבית דין. זה אגב גם עונה קצת לשאלה שלך.
יכול להיות שזה הנקודה, כאן זה על חזור.
כי הקו שממנו בא לכבר ברור שעברת האיסור. עד אז לך תדע, אולי הוא עוד יגיע.
זה הנקודה שכל...
למרות, אבל לגבי האיסור רואים בתוספות לא כך. כי לגבי האיסור יש איסור גם בלי שבוע, ואז עדיין עולה השאלה, אז מתי עוברים את האיסור?
לא, אבל עד אז זה איסור שאפשר, שהוא הפיך, אפשר לנטרל אותו, לעקור אותו למפרע. אתה לא יכול לחייב כלום. זה כמו לחייב, לא תגזול, מתי אתה חייב? כל הזמן שאני יכול להחזיר.
נשיאות עוון יש.
כן, אבל הנשיאות עוון הזאת היא על תנאי, וכמו מאסר על תנאי. אם אני אשלם את הכסף, הוא יעיד, אז הכל נמחק ומתברר למפרע שלא הייתה נשיאות עוון. כן, עקרתי את האיסור מלכתחילה, אבל אם נשבעתי אז...
ביט לו ולא ביט לו כזה, אני לא יודע אם... לא מעניין את
זה. כי אין פה להגיד, אני לא חושב שיש פה מקום
להתאבד. אחרי הפסק דין אני חושב שסברה פשוטה היא שאתה שם עברת את האיסור. גם אם אחרי זה אתה יכול לבוא ולתקן, אז אתה בעל תשובה. אבל אני חושב שאם הייתי צריך לשים קו, מתי עברת את האיסור, זה הפסק דין. שהדיון הסתיים ואתה לא השתתפת בו. טוב.
השבועה זה גם קו מוזר, כי אחרי השבועה מה הוא צריך לעשות על איבד אמס?
מה?
אחרי שהוא כבר נשבע, הוא צריך עכשיו לעבור על השבועה שלו? או שעכשיו כבר אסור לו
להעיד? מה, נשבע? השבועה לא חלה על דבר מצווה.
זהו, אז בעצם זה לא קו.
מה, נשבע לא להעיד או נשבע שלא יודע את העדות?
לא, נשבע לא להעיד.
אז זה התומים.
נו, שהוא חייב.
אם יש איסור דאורייתא, אז השבועה לא חלה על דבר מצווה.
נו, אז זה לא נכון להגיד שכאן עבר הקו, כי הוא עדיין יכול לתקן את האיסור שהוא לא נשבע.
למה? לא הבנתי. לא, הוא נשבע שהוא לא יודע.
הוא נשבע שהוא לא יודע.
זה לא שבועת...
נכון. הוא עדיין, אבל אתה אומר שעל מה הוא בעצם חייב? על זה שהוא לא העיד. נכון. רק העניין שהוא גיבה את זה בשבועה. נכון. אבל זה לא, אנחנו ניסינו להציע עכשיו שהשבועה זה הקו, זה להגיד, אחרי שכבר נשבעת, סימן שאתה...
מכאן והלאה כבר לא
תוכל. אבל זה עדיין הפיך, זה מה שאני אומר. גם אחרי שנשבעתי שאני לא יודע, אני עדיין יכול להעיד. זה לא משנה את העניין של ההפיכות. זה רק מראה שאני מאוד רציני בעניין שאני לא הולך להעיד.
בסדר, ברור שאתה תוכל אחרי זה לחזור ולהעיד, אז אם העדות מתקבלת, היא מתקבלת גם אם נשבעת שאתה לא יודע.
בדיוק, זה מה שאני אומר, אז לכן זה עדיין הפיך, אז זה לא נכון שזה הקו ש... בקיצור, אני חוזר
מהצעה. טוב, בכל אופן, אז רואים בתוספות שיש חובה ללכת ולהעיד כמובן, והאיסור קיים גם בלי שבועה, נשיאות אבון קיימת גם בלי שבועה. גם אני מוכי יוסף פה כותב אותו דבר. אולי עוד הערה שבה אני אסיים, כי זה כבר צריך לסיים. הפני יהושע שואל כאן, בפירוש רש"י, אלף אחד וכו'. כאן לא שייך, אתם רואים בעמוד 5, רואים איך יש ספק בשמיים, זה כותרת הפסקה. כאן לא שייך להקשות, עמי פסיק ותני חייב בדיני שמיים. דקמי שמי הגליה, יהווה משתה בהלה או לא. למה כתוב חייב בדיני שמיים? תלוי האם הבן אדם יישבה על השקר או לא יישבה על השקר. אז למה זה כל כך פשוט שחייב בדיני שמיים? ועוד פעם הוא מניח שהחיוב בדיני שמיים תלוי בשאלה האם הוא היה נשבע לשקר או לא. נכון, לפי מה שאני אמרתי קודם, השאלה שלו לא מתחילה, של הפני יהושע. כי אני טוען, אפילו לפי התיקון שלך זה לא מתחיל. כי עצם האפשרות שקיימת מחוללת את החיוב שלי לבוא, אם אני לא באתי, עברתי איסור. הפני יהושע מניח פה שמדובר פה על, על גרימת הפסד.
בכל מקרה זה לא מתחיל, כי אי אפשר לדעת דבר כזה,
אבל
בסדר.
מה?
טוב, בסדר, אבל זה כבר...
אז הקמש מה, הגליה, יהיה ומשתה בעלה או לא?
זה לא יכול להיות גלוי לפני השמיים, כי זה לא קרה בסוף. יש את הפסוק, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, אתם מכירים את זה?
לא. כי אם הוא היה... אם הוא היה...
למה מה הקדוש ברוך הוא לא יודע אם עם ישראל ינחם או לא ינחם? התשובה שלא, כי זה מעולם לא קרה. אם הם היו הולכים שם...
אבל הוא יכול להעריך מה הם היו עושים, הוא יודע לכאורה
כל מה שהם... מה, לנחש? בסדר, זה...
לא, לא לנחש, לדעת.
לא, לדעת רק אם זה יקרה. אם זה יקרה בעתיד, הוא יכול לדעת את זה מראש, אבל אם זה לא יקרה, אז מה יש לדעת? אין מה לדעת.
אתה יודע, זה כמו מוישה רבנו.
אם אתה מניח
שיש... ואיפן כה וכה ויער כי אין איש, אתה מכיר את ה...
כן, כן, על שהוראה ברוח הקודש, ואז איך זה יכול...
הוא לא ראה ברוח הקודש כי זה לא היה.
נכון, התשובה היא ש... זה באמת שאלה גדולה, והתשובה היא ש...
לא נכון, אין פה שום שאלה.
זה רק השערות. לא. אי אפשר לדעת דבר שלא קרה.
בתפיסה הפשוטה אפשר לדעת הכל. אם אתה מכיר את הבן אדם עד הסוף, אז אתה יודע מה הוא יעשה, בכל מקרה היפותטי עתידי.
אז בסדר, אז אין לו בחירה.
אז נקודה היא הבחירה, לא שאלה אם זה קרה או לא קרה.
לא, אני מניח...
לא, אבל אם יש בעיה של הבחירה, אז גם אם זה קרה, אי אפשר לדעת.
לא, זה...
טוב, זה דיון אחר, אבל אני טוען שגם אם זה קרה, אי אפשר לדעת.
בסדר.
טוב, זאת הייתה בעצם ההערה שלי פה. הפני יהושע בעצם שואל שאלה, לפי מה שאני אמרתי קודם, השאלה לא מתחילה, כי זה לא תלוי בשאלה מה יקרה בפועל, וחוץ מזה, זה עוד הערה, מי אמר בכלל שבאמת הקדוש ברוך הוא יודע אם אתה תשווה או לא תשווה? זה בחירה חופשית, למען יש בחירה. ואי אפשר לדעת מראש מה שהאדם בוחר, זה תלוי אם בוחר לחתור או לא בוחר לחתור, יש לו בחירה חופשית, והקדוש ברוך הוא לא יכול לדעת.
צריך להוסיף שגם אם אפשר לדעת מראש, עדיין זה ברור שלדעת מראש מה היה אילו זה כבר עולם אחר לגמרי.
ואני לא בטוח לגבי הקדוש ברוך הוא, אני חושב שזה אותו, אם זה כן, אז זה אותו דבר. טוב, בכל אופן, אז הפני יהושע אומר, זה מכל מקום, כיוון שזה עצמו שיודע להעיד, אינו יודע אם היא שווה הלאה או לא, ונמצא את הלא אכפת לבאזקו של חברו, חייב בדיני שמיים שמתכוון להזיק. מה הוא אומר?
הייתה פה כוונה להזיק.
הרי גם אם, נכון שהקדוש ברוך הוא יודע, הוא מניח שהקדוש ברוך הוא יודע, אבל אני כמעד שנמנע מלבוא, אני לא יודע. וכיוון שאני לא יודע, אז אני בעצם התכוונתי להזיק. הפני יהושע כמובן לשיטתו, שמדבר על האיסור. כי אם אתה מדבר על התשלום, והתשלום הוא פיצוי, אז תלויים באמת יש על מה לפצות או אין על מה לפצות.
אני מתכוון לאכול בשר חזור.
מה?
עלה בידו בשר טלה.
לא, לא משנה, אבל אתה נהנש על הכוונה.
אי אפשר להניש רק על הכוונה.
לא, על הכוונה של לא לבוא. על הכוונה של לא לבוא. זה בדיוק הנקודה. אם אתה לא מגיע במקום שיכולה להיות נפקות למעשיך, זה עצמו איסור. לא בגלל הנזק העתידי שיכול אולי לקרות. זה מה שטוען הפני יהושע. אבל עוד פעם, אני חושב שזה מתיישב היטב לשיטתו, כי הוא מדבר על זה כאיסור, מתי אתה עובר את האיסור. אבל אם אתה מדבר על תשלום, על נזק שגרמת, אז זה באמת תלוי בשאלה אם גרמת או לא גרמת, ואם הקדוש ברוך הוא יודע, אז לכאורה זה יהיה תלוי בזה. אלא אם כן, נגיד, כמו שאמרתי במאירי קודם, שגם חובת התשלום היא לא פיצוי על נזק עתידי. גם זה בעצם תשלום עונשי על העבירה שאותה אתה עושה. כן, גם הרחבות יאיר אומר דבר דומה, הבאתי את זה פה. אוקיי, בסדר, אנחנו נעצור כאן.
סיימנו את הנושא הזה או שנמשיך?
לא, לא, אנחנו נמשיך בשיעור הבא, כן. טוב, חברים, גם אנשי הזום להתראות, אני מקווה שזה ישתפר בהמשך הפורמט הזה.
תודה.
להתראות.